אני מאמין שיש המון שעדיין בארון. חבר'ה, צאו מהארון. כתבתו של איתי משיח. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. היכל שלמה ברחוב קינג ג'ורג' בירושלים לא מורגל באירועים כאלו. כמקום משכנו לשעבר של בית הדין הרבני הגדול ומועצת הרבנות הראשית, הוא ניצב נשוא פנים ומלא חשיבות ממסדית, צמוד לבית הכנסת הגדול במרכז העיר. פעם היה מוסד שוקק של הציונות הדתית. רבים מבניה ומבנותיה ביקרו בו לפחות פעם או פעמיים בחייהם, בכנסים של בני עקיבא או בהרצאות של רבנים. היום הוא מוזכר לאירועים, שומר על צניעות. מרגיש בנוח עם תיקון ליל הושענא רבה, תפילת יום העצמאות חגיגית, מקסימום הופעה של שולי רנד. מעדיף כנסים של הפרדה, שומר על פרופיל נמוך. למה לא, בגיל 65 לעורר מחלוקות, כשאפשר להתענג על דגם בית המקדש שבקומה השנייה, או על סצנות מחיי אסתר המלכה ומרדכי היהודי? ביום שני האחרון הגיעו 700 אורחים להאיר את ההיכל מתרדמתו. לנער מעליו את האבק, לעשות לו ריקליימינג, צהלה אחת מהן. כנס השמאל האמוני, שנולד לפני שבועות ספורים בעקבות השבעת הממשלה החדשה, וצבר תאוצה בעקבות האיום על מערכת המשפט, הפך לערב אחד את המוסד העבש והמיושן לחגיגה של פלורליזם פוליטי, של אלטרנטיבה, סולידריות ומחאה. צייצנים ועוקבים שחיפשו את הצירוף שמאל אמוני, הסתובבו עובדי עצות ברשתות החברתיות, ולא בכדי. הכותרת נטבעה לכבוד הכנס, ומטרתה להפיע חיים בשמאל הדתי, לאגד את הפעילים החרדים, הדתיים הלאומיים והמסורתיים, את השאריות ואת הפירורים של תנועה שאולי מעולם לא החזיקה בנוכחות אלקטורלית משמעותית, אך כן בכל ברור. כבר שנים שהקול הזה כמעט לא נשמע. האם הוא חוזר? אנחנו פעילות ופעילים פוליטיים שמכירים זה את זה כבר כמה שנים, מסביר מיכאל מנקין, שכיום מנהל את השותפות, התוכנית היהודית-ערבית לקידום שוויון אזרחי, ובעבר היה מנכ"ל מכון מולד ושוברים שתיקה. בבוקר שאחרי הבחירות הבנו שאנחנו צריכים לייצר פה משהו אחר. התחושה הייתה שאנשים דתיים שאינם בתוך המחבש הימני הזה חשים בדידות מאוד גדולה. מאידך, יש התכנסות שבטית בצד הליברלי, אז אנחנו קצת תקועים בין שני העולמות. זה עורר הרבה יותר עניין ממה שדמיינו. מנקין חבר לברית יעקובי, מנהלת תחום חופש דת ופלורליזם יהודי בשתיל מבית הקרן החדשה. יעקובי, כמו מנקין, גדלה בציונות הדתית, אבל במשפחה יותר מסורתית מזרחית. אחת המוטיבציות היא ליצור בית ארגוני, אבל זה לא מספיק, היא אומרת. להיות שמאל דתי או שמאל מזרחי זה תמיד להרגיש מיעוט, ואנחנו באמת מיעוט. אבל גם אבי מעוז הוא מיעוט, והוא לא בתודעת מיעוט. אנחנו בשעה שבה צריך לפעול, לרענן את השורות. אבל בשביל זה צריך להרגיש פחות לבד, וזו אחלה מטרה להתחלה. גם בזה לא הייתי מזלזלת בתקופה כזאת. כל השמאלנים מרגישים בדידות עכשיו, אז אנחנו על אחת כמה וכמה. ביום שאחרי הבחירות אנשים במשרד הלכו חפויי ראש, ומנגד בבית, במשפחה, אופוריה. חוסר ההבנה בין שם לפה וההתכנסות במחנה השמאל גורמים לאנשים כמוני להרגיש קצת זרים בשני הכיוונים. אני לא מקנה עכשיו בחברות החרדיות שלי שנמצאות במעוזי השמאל, או בקולגות הלהט"בים הדתיים. אלה האנשים הראשונים שיחטפו. תמיד האנשים בשוליים הם הראשונים לספוג הכל. את מרגישה עוינות מהשמאל בזמן הזה? מאוד קל ללכלך על השמאל, אז אני לא אעשה את זה. אבל גם בעיתון שלכם זה הפך לתחביב. להציג את הדברים כאילו אם נוציא את היהדות מתוך הציונות, אז הכל יהיה בסדר. אני מבינה מאיפה מגיע הזעם של אנשים על היהדות, כשכל מה שהם רואים זה סמוטריץ' ובן גביר. נורא קשה להפריד בין הדתיות של הממשלה הזאת לכל מה שהיא עושה. אני לא מרגישה עוינות, אבל אני כן מרגישה שיש קולות בשמאל, שהמטרה שלהם היא לצופף שורות, והם תמיד יראו את הסוציולוגיה לפני האידיאולוגיה. אני תמיד אראה כאיזו חשודה שעוד מעט תברח חזרה לנוער הליכוד שם גדלתי. זה מאוד טבעי, ואני רואה את זה ביתר סט אצל קולגות שלי שהם חרדים או דתיים מאוד. תמיד הסתכלו עליי באיזושהי זרות. יש בכנס הזה גם פנייה לשמאל? ברור, זו אמירה על הבית שלנו. תספרו אותנו. יש פה חבורה שגם אם תתעלמו ממנה היא לא תיעלם. וחוץ מהארגונים והפעילים הקבועים, אנחנו רוצים לדבר עם אנשים חדשים. לראות מי הדור הצעיר. יש משהו נורא עייף בשמאל הדתי, נורא אשכנזי. חברה שלי, רבנית ומחנכת באחת המדרשות לבנות לפני צבא, כתבה לי שתלמידות שלה מגיעות, וזה ריגש אותי בטירוף. יש צעירים חרדים בישיבות שמאוד מסתקרנים מהכנס הזה. ואני חושבת על עצמי. הלוואי שהיה לי כנס כזה כשהייתי בת 17. זו הפעם הראשונה בתולדות המדינה שאין קולות דתיים מובהקים שמדברים נגד הכיבוש ובעד שוויון, ואני מאוד מקווה שהכנס יציף את זה מחדש, מוסיף מנקין. החילוני השמאלני הממוצע מדבר על פחד עתידי שבן גביר יגיע אליו, בקהילות שלנו התחושה היא שהחומות כבר נפרצו. הצורך לעשות משהו נגדי הרבה יותר אקוטי. זה לא רק עניין של מגננה. הדת בישראל נתפסת כדבר אולטרה אגרסיבי, לאומני ושלילי, וזה עצוב לנו נורא כאנשים דתיים. לגבי המיתוג, לשניהם אין ספק. היה דיון אם לשים את המילה שמאל בחזית, והחלטנו שכן. אם אנחנו כבר בונים לעצמנו בית, אנחנו לא הולכים להתבייש במי שאנחנו, אומר מנקין. הכנס לא מסתתר מאחורי מסרים נחמדים, מוסיפה יעקובי. אין לי שמאל נומטר. אנשים יכולים לבוא מתוך סקרנות ולא לקבל את כל העמדות. אבל כמארגנים יש לנו קו מאוד ברור ולא מתפשר, וזה משהו שלא קרה בשמאל בשנים האחרונות. יכול להיות שהמעמד שלכם כשוליים מאפשר לכם להיות קצת יותר כנים וישירים? גם, אבל גם נראה לי שאנחנו חבורה של אנשים די אמיצים. זו לא שעה להתקרנפות. כל דיבורי האין יותר ימין ושמאל, אנחנו כבר לא שם. שניהם מבטלים במהירות כל דיבור על פוליטיקה מפלגתית. זה לא ניסיון להחיות את מימד, אומר מנקין. אנחנו רוצים בראש ובראשונה לתת בית תורני זהותי פוליטי לאנשים שכרגע צריכים את הבית הזה. ברור שאשמח שזה יצמח ויגדל, אבל כרגע מה שחסר לי זה הנהגות, שיחה, מקום. חשוב לי שהילדים שלי ידעו שהם לא לבד. בתוך הקהל שהולך ומצטופף באולם הכניסה, בולטת הרבנית עדינה בר שלום, כלת פרס ישראל וביתו של הרב עובדיה יוסף, שהגיעה לשאת את נאום הפתיחה של הכנס. זה מרגש מאוד לראות כאן קהל כל כך מגוון, היא אומרת. אני מאחרונות השמאל ואני לא מפחדת מהכותרת שמאל, מפני שאני שוחרת שלום. ואוי ואבוי לנו שאנחנו מפחדים מהמילה שלום. מאוחר יותר על הבמה, תזכה בר שלום למחיאות כפיים סוערות. החברה החרדית משנה את פניה, היא תגיד בפתח נאומה. אמירות קיצוניות, תמיכה במדיניות מפלה וגזענות, הרימו את ראשן והפכו לחיזיון נפוץ. מתבונן מן החוץ היה עשוי לחשוב שזו דרכו של עולם, ואני עומדת על כך שזו אינה דרכו של תורה, ואינה דרכו של הציבור החרדי. זו אינה המשנה שעליה התחנכנו. רבים מהאורחים מתרגשים במיוחד מהנוכחות החרדית בכנס, הן בקהל והן על הבמה. אני מרגיש שהמציאות כרגע והקואליציה הנוכחית הן חילול השם גדול, אומר הרב בצלאל כהן, בוגר ישיבת פוניבג' בבני ברק, ופעיל חברתי שכונה גדול המהפכנים החרדים בדורנו. כהן נראה כאילו הוא מרגיש בבית בין באי הכנס. בעבר עמד בראש ישיבה חרדית מודרנית, ופעל לשלב חרדים בשוק העבודה, באוניברסיטאות ובצהל. בדברים שעשיתי הסתייעו אלפי חרדים, הוא אומר, גם אנשים שמתנגדים לי. גם הוא לא מרגיש בנוח בקהילה שלו ובחברה החרדית בכלל. לאורך השנים ספג מתקפות תקשורתיות, בני משפחה ניתקו איתו קשרים, הוא גורש מבית הכנסת שלו, וכל זאת עוד לפני התווית שמאל, שלגביה הוא לא לגמרי בטוח. ככל שאני רואה יותר את המשיכה של הימין והימין הקיצוני בעולם החרדי, אני יותר מגדיר את עצמי כשמאל, הוא אומר. הוא מסביר שבעניינים מדיניים קל לו אפילו יותר. גדלתי בתקופה שבה גם הרב שח וגם הרב עובדיה דיברו על פשרה מדינית. מי שזז זה לא אני, אלא הציבור החרדי. כהן מקווה שהכנס הזה הוא תחילתה של דרך ארוכה. אני לא יודע אם האירוע יקבל חשיפה בעולם החרדי. אני מקווה. הבעיה עכשיו היא לא שמתנגדים לקול שלנו, אלא שלא שומעים אותו. כמה אנשים אתה מייצג? ברור שמעט. אבל השאלה שמעניינת אותי היא לא כמה אנשים חושבים כמוני, אלא כמה מעוניינים לשמוע. כמה יכולים לחשוב כמוני בעוד שנה, בעוד עשור. אני חושב שיש פוטנציאל להשמעת קול אחר בדור הצעיר החרדי. בין הדוברים בכנס גם מלכי רוטנר, חסידת בלז שגדלה בצד האחר של רחוב שנקין ומגדירה את עצמה חרדית פמיניסטית. רוטנר הייתה פעילה בתוכנית להשלמת לימודי ליבה לחרדים, וכיום מנהלת את תחום חברה חרדית במכון שחרית. המוטיבציה שלה להצטרף לכנס נולדה בבוקר שאחרי הבחירות, היא אומרת. כשראינו את בן גביר, בן אדם שהיה מוקצה בציונות הדתית, נכנס בדלת הראשית. גם ההפיכה המשטרית שיחקה תפקיד כמובן. אין ספק שאנחנו מרגישים את הלחץ בגרון. אתה רואה את כמות האנשים. יש תחושה שאנחנו בנקודת אל חזור. מה חדש בכנס הזה? החדש הוא שאנחנו שוברים את הניחוס הימני של השפה הדתית. אני שמאלנית כי אני חרדית. חרדים מרגישים מאוד נוח בימין. השמאל לא יודע לחבק את האנשים האלה, ולכן ההתארגנות הזאת חשובה. אין לי כוח להקות עוד בשמאל, אבל אני חושבת שהוא מוכה בדיוק בגלל זה, כי הוא לא פתוח לעולם כמו שהוא אמור להיות. השמאל חייב להתחיל לדבר גם שפה אמונית. קצת לפני השעה 6 מגיע האולם לקצה גבול הקיבולת. שולחנות הבורקסים נדחקים לאחור, וממחמי השבת נסחטות הטיפות האחרונות. האורחים החרדים הם רק קבוצה אחת, בתוך קהל מגוון מאין כמותו. אנשי האליטה הליברלית של הציונות הדתית, בוגרי פלך והרטמן, ומתנחלים מהתנחלויות קיצוניות, אנשי הקיבוץ הדתי ורבניות שהוסמכו רק לאחרונה בזכות בגץ, אשכנזיות וספרדים, נערי ישיבה בני 19 וקשישים בכיפות סרוגות, עובדי מדינה ובנים של רבנים מהציונות הדתית, פרופסורים ופעילות פמיניסטיות, קונסרבטיבים, רפורמיות ותל אביבי חילוני אחד, שבא להזדהות ולומר, אנחנו לקראת פיצוץ, אתם יכולים להיות הדבק שמאחד אותנו. בתוך הערב הרב של הזהויות, מסתובב גם דרור יהושע, ממקימי ממזרח שמש, בית מדרש למנהיגות חברתית ברוח מסורת ישראל ובהשראת מורשת יהודי המזרח. כולם עסוקים ביחסים בין יהודים לערבים, הוא אומר, אבל אני יהודי ערבי. לא רחוק ממנו עומד דתי לאומי בן 26 שהתחרד, הפך לאנטי ציוני ומתגורר בהתנחלות בת עין. בתקופה האחרונה החל להיחשף דרך הרשתות החברתיות לנושא הפלסטיני, ללמוד על העולם הלהט"בי ולהזדהות עם השמאל. צריך לשמוע עוד, הוא אומר. יש דברים שאני צריך להתרגל אליהם, אבל זה טוב. כשיש אנשים שלא נראים אותו הדבר ולא חושבים אותו הדבר, אפשר ליצור דברים חדשים בעולם. המארגנים דוחקים בקהל לעבור לאודיטוריום. מנקין עולה לבמה, מצלם את הקהל וצוחק. בשביל הפעם הבאה, שיגידו לי שאין עוד אנשים כמוני. כ-10 דקות הליכה מהיכל שלמה, במכון הישראלי לדמוקרטיה, אני פוגש את עורך הדין שלומית רביצקי טורפז, מנהלת מרכז צ'ייקובס לחברה משותפת, והבת של פרופסור אביעזר רביצקי, ממקימי השמאל הדתי. עד לפני שנתיים הגדירה את עצמה כחלק מהציונות הדתית, היום היא כבר נמנעת מכך. התחושה שהמפלגה גנבה לי את הזהות היא תחושה מאוד קשה, היא אומרת. אני כן אגיד שאני שמאל דתי. בואי נדבר קצת על ההיסטוריה שלו. לפני 67 למפדל הייתה ברית היסטורית עם המערך, והיה ברור שהיא שותפה של השמאל. ברגע שהמפדל זזה ימינה, החלו תנועות השמאל הדתי. בשנות ה-70 קמה תנועת עוז ושלום כתגובה לגוש אמונים. ישיבות ההקמה היו בסלון הבית שבו גדלתי. התחושה הייתה שאם אנשים חושבים שזו היהדות, אז צריך להראות שיש גם יהדות אחרת. זה מזכיר לי את התגובה על הרפורמות של הממשלה הנוכחית. אנשים מנסחים את זה כפגיעה בדמוקרטיה והתחזקות של היהדות. אני מרגישה איום גם על הדמוקרטיה וגם על היהדות שלי. אני חושבת שבכל תקופה שבעלו דיבורים של בדלנות, אפליה, עליונות וגזענות בשם היהדות, קפצו דתיים אחרים שאמרו, רגע, זו לא היהדות שלי. בשנת 82, אחרי סבר ושתילה, קמה נתיבות שלום, וב-88 הוקמה מימד. אני הייתי בכיתה יוד, ואני זוכרת שעמדנו בדוכנים ברחבת המשביר ובתליטה קומי, והתחושה שלנו הייתה שכולם מצביעים מימד. זה היה ברור שאנחנו עוברים את אחוז החסימה. אבל אני גם מוכרחה להגיד שאני זוכרת מהימים ההם את החריגות. בסוף לא עברתם את אחוז החסימה. נכון, וככל שאבא שלי הגדיל יותר את המעורבות הפוליטית שלו, זה היה יותר מורכב. אני זוכרת כילדה את המתקפות עליו ואת הצורך הזה כל הזמן להצדיק אותו ולענות בשמו. זה לא היה פשוט. פה ושם גם היו איומים ועלבונות. אבל היו גם דמויות כמו הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין, ראשי הישיבה בהר עציון שהעזו לדבר. הרב עמיטל אפילו היה שר בממשלה של ברק ב-99. הרב ליכטנשטיין דיבר במפורש על נכונות להחזרת שטחים מתוך הישיבה באלון שבות. אלה דמויות אמיצות שהחזיקו בעמדה ברורה אל מול כל ראשי הישיבות האחרים. וזה לא שינה את הביקוש לישיבה, היא נשארה מאוד נחשבת. הם לא דרשו מהתלמידים לחשוב כמותם, אבל גם לא לקחו אותם באוטובוסים להפגנות גוש אמונים, כמו בישיבות האחרות. מה קורה לשמאל הדתי היום? למה לא רואים אותו? הוא חלק מהשמאל הכללי. יש התמרכזות של כלל הציבור. אולי אם תהיה אופציה מדינית ריאלית על השולחן, יראו שוב גם את השמאל. חוץ מזה, חל איזשהו חילון בשפה הדתית שפחות מדוברת. בבית שבו גדלתי, התפיסה השמאלית נבעה מתוך עמדה דתית של רדיפת שלום, פשרה וסובלנות. לא ברור לי כמה מהשמאל הדתי מדבר היום בשם ערכים יהודיים, וכמה הם פשוט שמאל עם כיפה. ואם השתמשנו במושג חילון, אפשר לומר שהייתה גם אמנציפציה. פעם היה יותר קשה לדתיים לחדור לתוך המרחב החילוני. הסיפורים של ההורים שלי על דתיים במרחב הכללי היו פחות נוחים. במובן הזה, ברגע שאפשר להשתלב בעולם הכללי, אולי יש פחות צורך להגדיר שמאל דתי. אתה פשוט שמאל. בפעם היחידה שבעמד השמאל הדתי למבחן האלקטורלי כמפלגת מימד, מ-99 רצה המפלגה במסגרות משותפות עם העבודה, הוא גרף פחות מ-16,000 קולות. המצב היום לא יותר מזהיר. בניתוח מקיף של דפוסי הצבעה בבחירות מרץ 2021, שערך דוקטור אריאל פינקלשטיין מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, מופיע הסקטור הדתי כקיסמים דקיקים בעוגות מפלגות השמאל והמרכז. דתיים לאומיים וחרדים היוו 3% ממצביעי העבודה, 1% ממצביעי מרץ ו1% ממצביעי יש עתיד. מסורתיים היוו 22% ממצביעי העבודה, 6% ממצביעי מרץ ו20% ממצביעי יש עתיד. ארגוני חברה אזרחית דתיים שמשלבים נטייה שמאלית ליברלית, לעומת זאת, ניתן למצוא בשפע. לצד רבנים לזכויות אדם ותג מאיר הוותיקים, הוקם לאחרונה בני אברהם שפועל בחברון. בתוך הארץ, פעילות עמותות פמיניסטיות כמו מרכז צדק לנשים, שפועלת למען עגונות ומסורבות גט, ונבחרות נשים חרדיות לייצוג, שוויון וכל, פעילים מקהילת החרדים החדשים, מאוגדים תחת הארגון הציבור החרדי הממלכתי, ולהטאבים בארגונים כמו חברותה, הומואים דתיים, בת קול, ארגון לסביות דתיות, ושבל. האם ההתפתחויות הפוליטיות האחרונות מעוררות את השמאל הדתי גם מעבר לכנס הזה? בשבוע שעבר חתמו כ-350 רבנים ורבניות, אנשי ונשות חינוך והוראה, על מכתב נגד מהלכי הממשלה. הניסיונות לצמצם את השוויון במדינת ישראל, לאפשר אפליה ממוסדת של מיעוטים, להעניק לשלטון כוח בלתי מרוסן ולהכשיר גזענות, כתבו, מסוכנים מאוד בעינינו, ובפרט כאשר הם מוצגים כאילו מקורם בתורת ישראל. אחד מיוזמי המכתב הוא דוקטור איתי מרינברג מיליקובסקי, חוקר ספרות חז"ל שמגדיר את עצמו איש שמאל דתי, ופועל בחודשים האחרונים לגיבוש מחנה דתי ליברלי. בנובמבר האחרון פרסם באתר סרוגים מאמר נוקב, תחת הכותרת "היבדלו מתוך העדה הזאת", קריאה למרד דתי ליברלי. "מאז הבחירות אני מתקשה להסתובב עם כיפתי הסרוגה במרחב הציבורי", כתב. "איני יכול לשאת עוד את השפל המוסרי, ולטעמי גם הדתי, שאליו הגיעו רבים, רבים מדי מחופשיה, מהם בהצבעה למפלגה הדוגלת בעליונות יהודית, מהם בהסכמה שבקריצה למפלגה זו, מהם באי התנגדות. חובשי כיפה ונשים עם פיסויי ראש בולטים בנוכחותם בהפגנות הירושלמיות נגד ההפיכה המשטרית. את ההפגנות יזמה התארגנות אזרחית חדשה בשם "שומרים על הבית המשותף", שמוביליה הם אנשים דתיים והיא מכילה בתוכה גם אנשי ימין. אקטיביסטים בנושא דת ומדינה שפועלים בפורומים משותפים עם ימנים לעומת זאת, מספרים שנושא ההפיכה המשטרית כל כך נפיץ, שבקבוצות מסוימות הוא מושתק כדי שהפורום המשותף יישמר. בחזרה להיכל שלמה, על הבמה מתחלפים שורה דוברים, כמו עורך דין ניצן כספי שילוני ממרכז צדק לנשים, שמדברת על הפגיעה במערכת המשפט, והרבנית לאה שקדיאל, שאומרת שהיחסים לפלסטינים הוא נייר הלקמוס של תקופתנו. יש רגעים של שחור ולבן, אין מרכז. יעקבי עולה לבמה וחותמת את חלקו הראשון של הכנס. נראה לי שכולנו הרחבנו קצת את אזור הנוחות שלנו הערב. כולנו מרגישים קצת לא בנוח, אבל זו תקופה שצריך להרגיש בה, לא בנוח. לי הרבה יותר קל להזדהות כהומו בציבור הדתי, מאשר כשמאלני בציבור הכללי, אומר דניאל יונס, דובר מכון ון ליר, ויושב ראש חברות לשעבר, שגם הגיע לכנס. אני מרגיש הרבה יותר בטוח ברמה הכי בסיסית להסתובב עם דגל הגאווה בירושלים, מאשר עם דגל של מרץ. יונס גדל בתנועת מימד והיה פעיל במועצת נוער שלום עכשיו, אלא ההפגנה שבסופה רבי נרצח לא הגיעה, כי ההסעות מירושלים יצאו לפני צאת השבת. יונס חושב שבשמאל הדתי יש משהו איתן יותר, גם בגלל ההצדקה הדתית, אבל גם בגלל ההיכרות האינטימית עם השטחים. אני לא חושב שיש שמאלני דתי אחד שאין לו בן או בת משפחה שחיים בשטחים או שלמדו בשטחים. אני למדתי בישיבת הסדר באותניאל. אמנם ביום הראשון שלי בישיבה ירדתי מהאוטובוס עם טישרט של שלום עכשיו, אבל הכרתי, הייתי שם, ראיתי. חוויתי את האינטיפאדה השנייה בלב דרום הר חברון. ולא רק שזה לא הפך אותי לפחות שמאלני, זה הפך אותי ליותר שמאלני. ובלי לזלזל, אני לא יודע כמה מצביעי מרץ שגרים בתל אביב יודעים בכלל לצייר את הקו הירוק. לאחר הנאומים מתחלקים בהי הכנס לעשרה מעגלי שיח שעוסקים ללא התנחמדות בכל הנושאים הבוערים. דת ומדינה, צדק כלכלי, כיבוש. במעגל יהדות וגאווה מדברים על ההקלטה של סמוטריץ'. ספרדי, מסורתי, אתה חושב שאכפת לו מהומואים? מעניין את הסבתא שלו. במעגל על תקשורת שבו ישראל פראי בין המנחים, מדברים על שילוב פלסטינים בתקשורת החרדית. במעגל על הכיבוש מדברים על הקושי להזדהות כשמאלני בקהילה. ככל שאתה עושה את זה בקול ברור וחד יותר, כך יכבדו אותך יותר, מייעץ אחד המשתתפים. אני מאמין שיש המון שעדיין בארון. חבר'ה, צאו מהארון. לקראת 9 הפלפולים מסתיימים והקהל מתערבב שוב באולם הכניסה. חרדית פמיניסטית, הומו דתי לאומי, יהודי ערבי, דתייה שמאלנית. מאות מקפים ממלאים את החדר, זהויות כפולות ומשולשות, יותר מקפים מאורחים. רק מי שחי זמן ממושך בדיסוננס בין הזהות שלו לבין האנשים שסביבו, יכול להבין את תחושת ההתעלות שבחדר. והיא מדבקת. תחושת שייכות, רווחה, ואולי, רחמנא ליצלן, גם קצת תקווה. אני מאמין שיש המון שעדיין בארון. חבר'ה, צאו מהארון. כתבתו של איתי משיח. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.